אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב. מה קורה? זה הכפתור השמאלי שם.
אתה מתחיל בלי להודיע.
רוצה להתחיל מהתחלה?
כן, בואו נתחיל בזמן.
סף, בוקר טוב.
קלמן, שלום.
מה העניינים?
מדהים.
מה מדהים?
החיים.
יופי.
תשמע.
שומע.
אני רואה פה ציוץ בטוויטר.
לא מחקת פעם את הטוויטר שלך?
כן.
ואז מה קרה?
ואז חזרתי.
כמו דיאטה כזאת.
ממש כמו דיאטה. ממש כמו דיאטה.
קבל על עצמך החלטות, בטח נהנת אחרי שבוע, שבועיים בלי טוויטר, אמרת, הנה, הצלחתי, הגיע לי חיים טובים יותר, בלי כל השכלי הזה ברשת, ואז... ואז אתה רואה עוגת גבינה, לצורך העניין.
לא, אבל אין עוגות גבינה, אין עוגות גבינה בטוויטר, זה אין שום שלב שבו, אם הייתי עושה דיאטה...
אז למה חזרת?
אם הייתי עושה דיאטה, הייתי לוקח את ה... את תעוגת גבינה, וחוטא ומתענג.
נו.
בטוויטר אין את, אין את המתענג, יש רק את החוטא.
אז מה גירה אותך לחזור?
לא יודע, זה התמכרות שאין בה, אין בה הנאה בצידה. לא, זה זוועת עולם.
טוב, אז
אני,
מה ראית?
אני, אבל כן, בתום זה השידור האחרון שלנו בעצם לפני החג.
נכון.
אני בחול המועד לא אהיה פה. לדעתי גם אתה לא.
נכון.
הנה, אני אחרי השידור הזה, אני מוחק את הטוויטר.
למה אתה צריך למחוק אבל?
עד לאחרי
הזה. אתה לא יכול להחליט שאתה לא נכנס לזה?
בטלפון?
כן.
נו, מה, קלמן, די, נו, מה אתה נולדת אתמול, מה... זה על הטלפון.
הבנתי.
אתה צריך להרחיק מעצמך, להרחיק. מה, הוגעת הגבינה פה, למה שלא פשוט לא תאכל אותה?
נכון.
ממש, קל, קל.
טוב, מה ראית בטוויטר?
לא, אני לא רוצה לחשוף איך התנהגת פה אתמול. מה היה לנו פה?
אני התנהגתי, אני הבאתי לאחרים. כיבדתי אתכם.
כן. בסדר.
למה, עשה חברי מעין כמוהו שלי, כיבדתי אתכם...
נכון.
במיני...
ו... תופינים.
תופינים ומגדנות.
כן.
נו.
ו...
ודחסתם לי...
תמנת? תמנת איתך בצלחת? כן או לא?
דחסתם לי בכוח צלחת עם פרוסה אהבה במיוחד. שזה המעשה מכוער ובלתי חברי. שלכם.
איתמר, קשר אותך לכיסא... נדב רוזנצוויג, מי היה פה אתמול? הדס? הדס איוון דחפה לך את ה... אני פתחתי לך את הפה, הדס איוון דחפה לך את ההוגה פנימה.
ואחרי כל האירוע הזה זה היה טעים. טוב, מה, יצרתי אותך. סגור את הסוגריים שלי וספר מה ראית בטוויטר.
ישי כהן הוא עיתונאי, בסוגריים, עיתונאי טוב.
נכון.
העובד בגוף התקשורת החרדי שנקרא כיכר השבת, הוא גם... אם אני מבין נכון, גם פרשן עכשיו בכאן 12.
בשם 12. יש כאן 11 ושם 12.
בשם 12. הוא מצייץ נגד זה שנגיד בנק ישראל, אמיר ירון, לא מתראיין לתקשורת החרדית. הוא מצייץ, אם יש משהו שמפוצץ אותי, אלו פקידים בכירים שמתעלמים מהחרדים. כזהו נגיד בנק ישראל, כבר מספר חודשים שאנחנו רודפים אחריו שיתראיין למגזר. הוא נגיד גם שלנו. גם אנחנו נפגעים מהעלאות הריבית. אבל משום מה, הדוברים בבנק ישראל מסרבים, מחרימים. מלבד רעיון אחד, כלום, פשוט בושה מקומם. אני לא יודע מהו הרעיון האחד הזה. אז הוא כותב, לא מתבייש לפנות פומבית. אם יש מישהו שיש לו השפעה על דובר בנק ישראל או על נגיד עצמו, נשמח שיעזור לנו להשפיע עליו, שיבין שלא מחרימים מגזר שלם. ורצוי להסביר גם לחרדים את תהליך העלות הריבית. הם לא חייזרים. אגב, אם החייזרים היו רוצים לשמוע על עלות הריבית, אני חושב שאפשר גם להם לתת.
ולערוץ של החייזרים, הוא כן התראיין.
כן. נכון. עכשיו תראה, אני רואה בפיד של ישי כהן, לפני התלונה הזאת על הנגיד, יש ראיון שהוא ערך עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שמחרים מצידו מגזר שלם, מגזר מאזיני קלמן ליברמן.
ממש, אבל... נכון. אבל, אבל לא באנו זה כרגע לעסוק נכון? בענייננו שלנו.
והדבר הכי חדש שמצייץ ישי כהן זה טור מיוחד שכתב נשיא המדינה, יצחק בוז'י הרצוג, לכיכר השבת.
רוצה לומר, אמיר ירון לבד.
כן.
תראה, אני לא יודע מה הסיפור שם. יכול להיות שהוא קיבל החלטה שהוא מתראיין מעט מאוד ורק לערוצים הגדולים, לא יודע מה. אני כן אומר שאם הנגיד היה מתייעץ איתי, הוא מתייעץ איתי מפעם לפעם. לא באמת.
בעיקר לפני העלאות הריבית.
כן.
הוא מתקשר באמצע הלאה, אומר, קלמן, להעלות... זרוק מספר.
להעלות או לא להעלות, ואז אני זורק מטבע.
כן.
אם היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו שאלך לדבר עם, האתר כזה או אתר אחר. גם כי החברה החרדית היא חברה חשובה ומגזר חשוב, וגם כי בנושאים שהנגיד עוסק בהם, המגזר החרדי הוא מגזר חשוב.
כן, הנגיד יכול להגיד, שמור, אני לא יכול להתראיין עכשיו לכל אתר ואתר, אבל בוא תראה נכונות כן לדבר עם החברה החרדית, ובכלל, שכל אחד מאיתנו בכלל,
או,
יפנה לאו דווקא לאזורים המיידיים שלו, המובנים מאליהם שלו.
דיברנו לפני כמה שבועות לדעתי על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא מאוד מתראיין בעברית, וכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה, נדמה לי, לפחות בתקופה האחרונה, רק בערוץ 14, נכון? היה עוד?
אני לא יודע מה זה. בוא, אל תכניס אותי לפינות. אוקיי. אתה אומר את המילה, אתה אומר מתראיין, ואני חולק עליך, כי לא מדובר בראיונות.
אוקיי, עזוב. לא נכנס עכשיו לפינה הזאת. לא תכניס אותי לפינות, אתה. זהו, וגם אחרים. שידברו לא רק איפה שנוח.
גם אנחנו, אגב. לא, גם אנחנו כעיתונאים שמדברים עם ציבור... בסדר, אנחנו פה יושבים ליד המיקרופון, אנחנו גם נפגשים אנשים, הולכים למקומות, פוגשים אנשים, גם לצאת מהמרחבים המאוד ברורים, הטוויטר...
המרחבים המוגנים.
כן, הזכרנו את הטוויטר, הוא יודע טוב מאוד לתת את תיבת התעודה שאתה מכיר ויודע, ואז אם אתה זז רגע שמאלה, הרבה אנשים שואלים אותי, כיוון שאני משדר איתך, ואתה, בשביל אנשים שנמצאים בסביבתי, אתה האחר,
כן.
אז תגיד, מה הוא אומר על... ואני אומר, תגיד, מה זה מה הוא אומר על...
תן להם את הטלפון שלי.
עזוב את הטלפון שלך. צאו שנייה אחת מתיבת התעודה, או שתלכו להיפגש עם אנשים אחרים שחושבים אחרת מכם, ותדעו מה הם אומרים על, או שבמרחק כמה הקלקות, תוכלו למצוא מגוון דעות שהם לא נמצאים בתוך הפיד האוטומטי שלכם.
בקיצור, כולם מדברים עם כולם זה טוב. וכולם לא מדברים עם כולם, לא טוב.
לא טוב.
נדמה לי שזו כותרת שמסכמת את השיחה.
זו נוסחה שגם אפשר לעבוד לפיה.
אותי סטיקרים עם זה.
Okay.
טוב, מה עושים היום?
אני חשבתי מה יקרה אם שנינו נשב ביחד באותו אולפן, ובמשך שעתיים קצת נדבר בינינו, אבל בעיקר נדבר עם אנשים רלוונטיים למה שקורה היום במדינה.
מעניין, זה פורמט שלא ניסו אותו עוד, אנחנו ננסה אותו פה. השר עמיחי שיקלי יהיה פה, חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי יהיה פה,
מואב ורדי יהיה פה לספר על יום דרמטי בתולדות ארצות הברית. כתב אישום נגד דונלד טראמפ, הוא יגיע בבוקר לניו יורק לבית המשפט. מעניין, מעניין.
אנחנו נחפש פה שני אנשים מסיפורים היסטוריים במהלך התוכנית. אחת, נספר פה סיפורה של ילדה שנקברה לפני 75 שנה בהר הזיתים, ולא ברור... מי היא בדיוק, ואנחנו ננסה להיעזר בכם כדי להבין את זה. ובסיפור אחר, נדבר עם ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג.
היא רוצה לקרוא רחוב.
לא רחוב, בית ספר.
בית ספר, נכון. רוצה לקרוא בית ספר על שם נתן אלבה, זכרו לברכה. נזכיר את סיפורו ההיסטורי. למי ששכח בהמשך, והיא מחפשת אחר קרובי משפחתו.
כן,
כדי שהיא תוכל לכבד אותם במעמד הזה של טקס קריאת בית הספר על שם נתן אלבז.
אם יש קרובי משפחה שכבר מאזינים ורוצים ליצור קשר איתה באמצעותנו, איך עושים את זה, אסף? בבקשה.
איך עושים את זה?
כן.
צלצלים אלינו, מה זאת
איך
אומרת?
איך מצלצלים?
איתמר,
איך
מצלצלים אלינו כדי להגיד שאני קרוב משפחתו של נתן אלבז במידה ואני כזה? בזמן שאיתמר כותב את זה על המסך, אני אגיד לך שאפשר, קודם כל בטוויטר, רשת קלמן ליברמן, אפשר לכתוב לי, אנשים יודעים את הטלפון שלי וגם שלך, ואפשר גם לשלוח מסרון למספר 055-966-3995.
055-966-3995.
אז אם אתה יודע, למה אתה שואל?
תשמע את זה ממך, נשמע רדיופוני הרבה יותר.
אנחנו כאן עד 10 גם ברדיו, כאן רשת גם בטלוויזיה, כאן 11, טוויטר, טלגרם, פאקס, פקסימיליה למי שיש. איתמר דרוקמן עורך.
יש עוד פקסימיליות?
כן. חד משמעית. אני אספר לך בהמשך אולי על הסאגה שיש לי עם חברת ביטוח מסוימת.
זה בטח של משרדי ממשלה כאלה.
תאמין לי, יש להם פאקס. עדס סיוון ולי לאופר מפיקות, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. יאיר, בהצלחה. שידור ראשון שלך? תן בראש.
יפה. רועי קייס, ראש תחום ערבים, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם.
עוד אחת.
כן, עוד אחת. נהיה סוג של שגרה. תקיפה רביעית שמיוחסת לישראל בסוריה תוך 6 ימים, בהחלט קצב חריג גם במונחים של המב"ם, המערכה שבין המלחמות, המערכה שישראל מנהלת נגד איראן והשלוחות שלה על אדמת סוריה. אנחנו מדברים על תקיפה שלפי הדיווחים נעשתה אחרי חצות, במרחב של דמשק, תקיפה שלישית באזור דמשק בימים האחרונים. התקיפה לפי הדיווחים כוונה גם לאזור נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, גם לאזור אל-כיסוע דרומית לדמשק, וגם לקומפלקס האיראני בשכונת סיידה זיינב, השכונה השיעית בדרום הבירה הסורית. חיל האוויר כאמור תקף לפי ההודעה של צבא סוריה מרמת הגולן, וצבא סוריה כהרגלו ניסה ליירט את הטילים. לפי ההודעה הסורית רוב הטילים יורטו, אלא שלפחות באזור אחד עלה תיעוד די חריג מהקרקע, שרואים את הנזקים של התקיפה באזור אל-כיס, ושם הסורים טענו שמדובר במפעל זכוכית אזרחי שהותקף. גורמי אופוזיציה סורים טוענים שייתכן מאוד שמדובר בירי נונמם שנורה לשם בעקבות התקיפה, ולכן נגרמו הנזקים. גם יש שם שני אזרחים שנהרגו. בשורה התחתונה אבל זה נראה כמו התגובה של ישראל יממה אחרי חדירת המלט האיראני למרחב האווירי הישראלי משטח סוריה.
אתה יודע להגיד מה היו היעדים?
אז היעדים, ככל הנראה, הם יעדים שקשורים למתקנים של איראן והשלוחות שלה. כך לפחות נראה. אפשר להעריך שמדובר בבנק מטרות שכבר, מה שנקרא, היה בהישג יד, ורק חיכו לתקוף אותו. ונגיד עוד משהו מעניין, שהתקיפה הזאת מתרחשת אחרי שלפשעות לפני כן, ארצות הברית תוקפת גם כן בכיר בארגון דאש בשטח סוריה, חאלד אל-ג'בורי, אחד שתכנן פיגועים באירופה. אז אם תרצו, כולם פועלים בשטח סוריה ביממה האחרונה, לא שקט שם לחלוטין.
תודה רועי.
תודה.
שר התפוצות, עמיחי שיקלי, הליכוד, שלום.
בוקר אור, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
מה אתה יכול להוסיף לנו על האירוע הזה בסוריה?
לא הרבה, אני חושב שזה מאוד מחדד את הצורך שלנו לשנס מותניים ולעשות מאמצים גדולים כדי לשמור פה על הלכידות הפנימית שלנו, למול אויבים שרף התעוזה שלהם עולה, שמזהים פה את המגמות, וזה מסר לחברה הישראלית לצופף שורות ולהתדבר על המחלוקות.
איך עושים את זה?
אני חושב שכל אחד, קודם כל זה גם ברמה האישית, בין אזרח לבין אזרח, וברמתנו זה באמת לעשות כל מאמץ אפשרי כדי להביא לפשרה מוסכמת בבית הנשיא, או בצוותים אחרים שידונו בנושא הזה, ואני חושב שיש לנו אחריות גדולה על הכתפיים, לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל, אבל ביתר שאת גם לממשלה וגם לאופוזיציה.
מה זה אומר על מעמדו של שר הביטחון?
קודם כל, שר הביטחון דה פקטו לא פותר. זה דבר אחד, צריך להבין את זה.
הוא לא פותר.
הוא לא פותר. עכשיו, יש משבר אמון, המשבר אמון הזה הוא בינו לבין ראש הממשלה, בראש ובראשונה, וזה אני בטוח שראש הממשלה ידע לחתוך את הנושא הזה. וליישר את הדורים, אני מקווה שזה גם יעשה כמה שיותר מהר.
לא, אבל זה טוב למדינת ישראל שכרגע יש שר ביטחון בסימן שאלה. הוא מסתכל בראי שר הביטחון ולא יודע אם הוא רואה שם שר ביטחון.
א', הוא לא שר ביטחון בסימן שאלה, הוא שר הביטחון נקודה.
ביום ראשון שעבר יצא הודעה, עמיחי שיקלי,
לטובת
מאזין אחד שאולי לא שמע את זה, ביום ראשון שעבר, שזה לפני שבוע וחצי, הוא קיבל הודעה בכלי התקשורת שהוא הולך הביתה. ומאז לא קרה כלום בעצם.
חוץ מזה שהוא עכשיו בסטטוס מפוטר, אבל ההחלטה אם לשלוח לו מכתב פיטורים, כך אומרים סביבת נתניהו, ההחלטה תתעכב בכמה ימים ככל הנראה עד אחרי פסח.
אני סומך על ראש הממשלה שידע לנווט את הסיפור הזה. אני חושב שזה חשוב שגם הדבר הזה יסתיים כמה שיותר מהר. המשבר אמון שנוצר הוא משבר אמון אמיתי, הוא לא, גם זה שעכשיו לצורך העניין יחתמו את הסיפור הזה ברמה הטכנית, המשבר אמון הזה זה לא דבר שיעבור בן רגע.
כשאתה אומר שחשוב שזה יסתיים במהרה, הכוונה שלך שזה יסתיים בהשארתו של יואב גלנט או בפיתוריו?
אני חושב שאלף, אני נותן את ההחלטה הזאת לראש הממשלה, זה עניין שלו.
לא, ברור, שואל לדעתך.
בעת הזאת אני חושב שיציבות זה הדבר הכי חשוב, לא הייתי ממהר לעשות חילופי גברי.
אותה סביבת נתניהו, איזו שמצוטטת ביממה האחרונה, מצוטטת כי אומרת, לאור המצב הביטחוני המתפתח, ראש הממשלה נתניהו יידרש לעניין שר הביטחון רק בהמשך. מה אתה חושב על זה, שיידרש לזה רק בהמשך, לאור המצב הביטחוני המתפתח?
אני חושב שהייתי ברור בדברים שאמרתי, ואני חושב שאין לי מה להמשיך לצלול בתוך הבוכנטריה הזאת של בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. אמרתי את העמדה שלי.
לא, אני טועה אם זה לא נשמע לך כמו סתירה. יש מצב ביטחוני מתפתח, לא כדאי להבין מה מעמדו של שר הביטחון, ולא לדחות את זה לאחרי פסח?
קודם כל, כמו שאמרתי בפתח דבריי, אין שום סימן שאלה לגבי מעמדו. הוא שר הביטחון כרגע. זה דבר, זה חלוטין ברור. אין פה שום שאלה ברמה.
לא, יש שאלה.
לא, אין שאלה.
לא, הביטוי, הוא שר הביטחון כרגע, כשאתה לא יודע מה יהיה אחרי הכרגע הזה, זה בעיה. זאת אומרת שיש כאן סימן שאלה.
קודם כל, צריך להבין, לראש ממשלה יש את מלוא הסמכות ומלוא המנדט להחליט להעביר שר מתפקידו. כל שר, כולל שר הביטחון.
נכון.
וזה יכול להיות גם ברקע משבר אמון, שהוא משבר אמון שלא צריך להבין. בסופו של דבר, ישבנו כולנו בישיבת סיעה. כל אחד יכל לומר את אשר על ליבו, בעד ונגד. אין הרבה סיעות כאלה, אגב, שיש שיח פתוח, אפשר לאהוב, אפשר פחות לאהוב, אבל זה מפלגה דמוקרטית, על אמת.
לא, בכל מפלגה חברי המפלגה יכולים להביע את עמדתם.
לא, זה מעבר לזה. אתה יכול גם, מפלגה כזאת היא מפלגה שהמאפיין שלה הוא לאין ערוך יותר דמוקרטית מפלגה כמו יש עתיד.
לא, אבל עובדה, במובן המעשה אף אחד מכם לא מעז להגיד שזו החלטה מטורפת.
אני לא חושב שזה לא החלטה מטורפת. אני חושב שהעיתוי היה עיתוי לא בריא, לא בריא. אני חושב שהדבר שצריך להנחות אותנו זה יציבות. ואני אומר שוב, היה את האפשרות לבוא ולהציג את העמדה. לא הוצגה עמדה מצד גלנט, הוא לא אמר מילה אחת, והצביע יחד איתנו בעד. ולכן, כשראש ממשלה נמצא בחול, לעשות מסיבת עיתונאים, ואז לומר את עמדתך, ולא לומר את זה בשיעה, וזה בנוסף למה שהיה ביניהם, אני חושב שזו התנהלות לא תקינה. זאת אומרת, זה לא כזה שחור ולבן. עכשיו,
לא, בסדר, הוא עדיף להביע, הוא עדיף להגיד את הערכה הביטחונית שלו, ואת מה שהוא רוצה להגיד, הוא אמר את זה לנתניהו לפני שנתניהו נסע.
אם הדברים היו נאמרים הפורום שלנו, של עשייה, זה היה הרבה יותר מכבד. שוב, עכשיו אני בא ואומר, אני לא נכנס לחלק לו ציונים, ואמרתי גם שבעת הזאת, משיקולים של בעיקר של יציבות, ואני לא הייתי עושה עכשיו שינויים במי יש עכשיו את התפקיד של שר הביטחון. זאת העמדה שלי ללא כחל ושרק, אמרתי כל מה שיש לי לומר.
על פי תחזית בנק ישראל, אם חקיקת הרפורמה תימשך, המשק יאבד 150 מיליארד שקל עד סוף 2025. מה אתה חושב על זה?
אני רוצה לומר שאני מאוד מצטער על ההתנהלות של נגיד בנק ישראל. היא מאוד מצערת. אני חושב שברגע שהוא הלך לרשת זרה, ב-CNN, ונתן שם כל מיני נבואות זעם על כלכלת ישראל, הוא ממש חיבל בכלכלת ישראל, ובעצם עשה את תורתו קרדום לחפור בה. זאת אומרת, במקום, הרי כלכלה היא הרבה יותר פסיכולוגיה ודעת קהל מאשר מתמטיקה. והאפקט, אחד החשובים, זה האפקט של פיגמליון. כשאתה בא ואומר, יהיה פה חושך על פני תהום אם הרפורמה תעבור, אתה בעצם מייצר תמונת עתיד שהיא כבר, עצם האמירה הזו בפורום ציבורי, בטח ובטח כשאתה אומר את זה ברשתות תקשורת זרות במדינה כמו ארצות הברית, אתה ממש, זה לא, התחזית שאתה אומר היא התחזית שאתה מייצר.
לא, אבל זה היית אומר עמיחי שיקלי גם אם הוא היה אומר פה.
לא, אני חושב שקודם כל ההחלטה ללכת ל-CNN, זה החלטה סופר, סופר בעייתית, דבר אחד. דבר שני, גם כאן, אני חושב שההתראות האלה, נכון לומר אותם, בפורום של ישיבת ממשלה, לומר את זה לשר אוצר, לומר את זה לזה, הוא יכול גם לומר אמירה לציבור בצורה זהירה, הוא יכול לומר את זה. אבל ברגע שהוא הלך ועשה את זה, מה שנקרא, מעל הראש שלנו, בחוץ לארץ, אני באופן אישי, אני חושב ש... ראיתי בזה משהו שהוא מאוד מאוד
אוקיי, זה חוץ לארץ, אבל אתמול הוא מדבר על הציבור הישראלי. מה אתה אומר על התחזית הזאת?
אני חושב שהוא טועה. אני חושב שהוא טועה.
טועה בניתוח הכלכלי שלו?
אני חושב שהוא טועה. אני אגיד לך למה אני חושב שהוא טועה. אני חושב שבסופו של דבר, שוב, זה הרבה יותר, אמרתי, זה הרבה יותר פסיכולוגיה בדעת קהל מאשר שזה מתמטיקה. אם אנחנו נעשה שינוי במעמד הייעוץ המשפטי, או אם נעשה תיקון לאופן שבו ממנים שופטים, גם איזה, אם יש פשרה, זה דבר אחד. על איזה רפורמה משפטית הוא מדבר שזה יעשה?
על מה שהנחתם?
על הרפורמה, על הרפורמה במקורה, במלואה?
כן, מה שהוגש...
אבל אנחנו מזמן לא שם.
רגע, השר שיקלי... אבל למה זה עומד... רגע, אבל השר שיקלי, זה עומד כפסע מקביעה, מחקיקה, בקריאה שנייה ושלישית. מה זאת אומרת? לא גנזתם את האירוע הזה.
אני לא חושב.
והוא אומר, אם תאשרו את זה בקריאה שנייה ושלישית, כפי שהליך החקיקה מוביל אליו, אז אלה השלכות.
אז אני רוצה להיות מדויק, ולבוא ולומר, היה מתווה ראשוני. המתווה הראשוני הוא מתווה מקסימליסטי, ואתה אומר את זה על המתווה הראשוני, זה דבר אחד. היה המתווה הבא, מתווה מרוכח. המתווה המרוכח בעיניי, אני הצבעתי בעד באותה ישיבה הציעה המדוברת, אני חושב שהמתווה הזה הוא בסדר גמור. אני לא רואה איך העובדה ש לקואליציה תהיה יכולת למנות שני שופטים בקדנציה, כן? ללא וטו של האופוזיציה, ולאחר מכן זה כן עם וטו. אני לא רואה איך הדבר הזה גורם לפגיעה אנושה בכלכלת ישראל.
אז הנגיד מראה לך שכן.
אני חושב שההתנהלות
של... לא, אז הנגיד אומר לך שכן, וזה הניתוח... לא, זה הניתוח של בנק ישראל. אז אתה אומר מה? הניתוח הכלכלי שלי, אני מבין אותו נכון יותר מהניתוח הכלכלי של נגיד בנק ישראל ובנק ישראל בכלל?
אני רוצה... אני לא מתחרה ב... ידע בכלכלה שיש לה, נגיד, אני חושב שבהקשר לרפורמה המשפטית, התחזית שלו היא יותר מהלך פוליטי שהוא מוביל, ופחות מדע מדויק.
אבל למה? למה שהוא הוביל מהלך פוליטי, הנגיד? למה שהנגיד הוביל מהלך פוליטי, ושהכלכלנית הראשית במשרד האוצר תוביל מהלך פוליטי?
אני אסביר, כי מה שראינו כאן...
וסוכנויות הדירוג שלו, שמדברות על הזרה ישראל, כולם מובילים מהלכים פוליטיים נגד ממשלת ישראל?
אני אסביר בדיוק מה אני חושב. מה שראינו כאן בחודשיים האחרונים, זה סוג של מרד אליטות. ויש פה אליטה כלכלית, אני חושב שההתכתבות וואטסאפ המופלאה בין כמה מהבכירים במשק לגבי הרפורמה ולגבי הממשלה, היא ממחישה את זה, היא נותנת איזשהו ביטוי לדבר הזה. וכן, יש פה אליטה כלכלית ואליטה ביטחונית וכל הרי שעברים למיניהם, שעשתה יד אחת כדי לסכל את הניסיון של ציבור שהוא לא שייך לאליטות האלה, לקבל מעמד יותר שווה.
נגיד בנק ישראל הוא מינוי של בנימין נתניהו. אתה אומר, הוא מוביל מהלך פוליטי נגד בנימין נתניהו כי הוא לא אוהב את הרפורמה?
לא נגד בנימין נתניהו. ודאי שהוא נגד הרפורמה, ודאי שהוא קשור באותם אליטות כלכליות, שדעתן לא נוחה בלשון המעטה מהרפורמה הזאת, והוא פועל בשליחותם יותר מאשר בשליחות אזרחי ישראל, בצורה שוויונית. זאת עמדתי.
מדהים.
אמרת מול חברך לסיעה, שר שלמה קרעי, שוב בעניין הנגיד, אבל בעניין העלאת הריבית, תודה לנגיד בנק ישראל על מתנת החג המפוארת שהעניק לאזרחי ישראל. עם התימות כזו, ערב חג הפסח, אולי אפשר לשים רובוט בתפקיד הנגיד, שיקבל החלטות על העלאות הריבית על סמך אלגוריתם אובייקטיבי ומנותק מהעם. מסכים איתו?
אז דווקא בנושא הזה אני לא רוצה להיכנס, כי זה בשונה משלמה קרעי שהוא כלכלן ומבין בדברים האלה לרחל ביתך הקטנה. פה אני חושב שאם נגיד בחר לעשות החלטה כזאת לגבי הריבית או לא עשה, היכולת שלי עכשיו לנתח טוב או רע בשלב הזה, אני מגבה את ההחלטה הזאת ולא יודע לומר על זה, את מכלול הנתונים שהובילו אותו לנושא של כן העלאת הריבית, לא העלאת הריבית. המחלוקת שלי אם נגיד מצומצמת לעמדתו לגבי הרפורמה המשפטית, שם אני נמצא איתו במחלוקת, אני מבחין בין זה לבין זה.
השר עמיחי שיקלי, הליכוד, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
נוגה גיל בסי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
חברת צוות צחי של קיבוץ מעלה גלבוע, מה קרה אצלכם?
אתמול בשעות הערב המוקדמות ירו על מספר בתים אצלנו מעבר לגדר ההפרדה. אנחנו יושבים בתוך קו הירוק וגדר ההפרדה בינינו לבין הצד השני וירו על בתים. ברוך השם, אף אחד לא נפגע. מספר בתים רואים עליהם סימנים.
תמקמי אותנו למי שלא מכיר, איפה אתם נמצאים ומאיפה ירו בעצם?
אוקיי, מעלה גלבוע, כשמה כן, היא יושבת על הגלבוע, שייכת למועצה אזורית עמק המעיינות, אבל יושבת על הר הגלבוע, ונמצאת, אם מסתכלים דרומה מאצלנו, רואים את בקעת ג'נין, רואים את ג'נין, ורואים את הכפרים של, של בקעת דותן, בקעת ג'נין. משם ירו.
כמה אתם רחוקים, כמה אתם רחוקים מהגדר?
כמה מאות מטרים. מגדר ההפרדה? כן. 500 מטר.
זה קרה כבר בעבר?
היו פעמים שהיו יריות, אבל בעיקר על כוחות צהל שמסובבים שם על הגדר, על תוך היישוב שלנו זה לא קרה, מאז שגדר ההפרדה הוקמה.
איפה את היית בזמן הזה?
אני הייתי בבית שלי, שנמצא ממש קרוב לשם, שמענו מאוד מאוד חזק את היריות, וישר הוקפצה כיתת כוננות, צבא, צוות צחי, כל הגורמים.
כשאת שומעת יריות, את מבינה מה הסיטואציה?
לא, זה העניין. אנחנו רגילים לשמוע יריות, כי בכפרים של ידינו לפעמים יורים לכל מיני אירועים, מסמכים או פחות, אבל לא אלינו. ולכן אנחנו בשנייה הראשונה לא מתרגשים. אבל אז משהו היה נשמע אחרת, משהו היה נשמע יותר חזק, יותר קרוב, ואחרי כמה שניות הבנו שזה משהו אחר.
אז מה עושים בעצם כשכיתת הכוננות מוקפצת?
קודם כל כיתת הכוננות בקשר מיידי עם הצבא ומתחילה בסריקות, במקביל צוות צחי נותן הנחיות לתושבים, להיכנס לבתים, לאסוף את הילדים שבשעה כזאת בערב לשבע אחרי צהריים מסתובבים בחוץ, ואנחנו יישוב פסטורלי וירוק, ומשחקים בכדורגל ואופים מצות, אז נכנסים לבתים ומחכים עד שברור שזה לא משהו בתוך היישוב. ועושים כל מה שצריך במצבים כאלה.
הוראות מיוחדות של מערכת הביטחון בעקבות הדבר הזה?
לא, לא, לא. אני עכשיו ממש נמצאת כאן, התרחקתי בגלל הרעש, אני ממש נמצאת כאן עכשיו באירוע יציאת מצרים שרוצים אצלנו תמיד בערב פסח. כל הילדים של היישוב, מאות ילדים פה, קרו בבוקר מוקדם, יוצאים ממצרים, התפללו, עכשיו
כבר יצאו? כבר יצאו ממצרים?
יצאו ממצרים, כן. כבר רואים את הארץ המובטחת מרחוק.
יפה מאוד.
לגמרי.
יפה. טוב, שיהיה לכם חג שמח.
תודה רבה, חג שמח לכל עם ישראל.
להתראות, נוגה.
להתראות, ביי ביי.
ליאל קייזר, שלום.
שלום, קלמן.
יצאת ממצרים?
גם, כן, מתישהו.
גם, מתישהו. אנחנו עובדים הפוך, כאילו דיברנו עם עמיחי שיקלי על התגובות, על העלאת הריבית, ועכשיו אנחנו מדברים איתך על הדבר עצמו.
כן, על הדבר עצמו וגם אולי על הדברים שאמר השר שיקלי אצלכם ממש לפני רגע, כי זה חלק מתצוגת תכלית שראינו מתחילה אתמול בערב עם השר קרי שקרא לה נגיד רובוט אוטומטי.
לא, דווקא כאן שיקלי הלך עם הנגיד.
אז למה הבנתי את הדברים אחרת, קלמן?
לא, הייתה לו ביקורת על הנגיד במקום אחד, ונדמה לי במקום של הריבית דווקא הולך איתו, לא? אני טועה, אסף?
לא, על הריבית? הריבית הוא אמר, עם כל הכבוד לקרי ככלכלן, אני מאמין ביושרתו של הנגיד בהקשר הזה.
אוקיי, זה בסדר, זה מה שאמרתי. אוקיי,
יפה.
אז בי, נעבוד אחרי זה על הטקסטים שלנו. תמשיך.
נעבוד אחרי
זה. כאילו לא אמרנו כלום.
לא אמרנו שום דבר, כן. אז כן, השר שיקלי מתייחס לביקורת, שנגיד, או מה זה לביקורת? לניתוח של בנק ישראל. ואתה יודע מה זה, לדעתי זה נכנס לאותה קטגוריה בכל זאת. כי הנגיד מציג אתמול תחזית למה עלול לקרות אם החקיקה המשפטית תעבור בלי הסכמות ובלי שינויים ובצורה כפי שהיא, ומציג ניתוח שהוא ניתוח כלכלי שמבוסס על סיטואציה שבה ההשקעות יורדות, על סיטואציה שבה יש איזושהי התחלה של מיתון כאן בישראל, ונוקב במספרים שהם מאוד מאוד גבוהים דווקא בעיתוי הזה של הפסקת חקיקה, משהו כמו 50 מיליארד שקל מדי שנה בשלוש השנים שאחרי חקיקה מהסוג הזה, וכן, הוא גם מעלה את הריבית בפעם התשיעית ברציפות. באופן שייקר את המשכנתאות, לא סתם השר קרי יוצא בביקורת, זה נוח להיות זה שיוצא לטובתו של הציבור, שהמשכנתה הממוצעת מתייקרת ב-60 שקלים בחודש, ובסך הכל ב-1,000 שקלים, מאז התחילו העלאות הריבית בתחילת בשנה שעברה, באפריל. זו הסיטואציה, בבנק ישראל אומרים, זו גם לא צפויה להיות העלאת הריבית האחרונה, כרגע המספרים שאנחנו רואים הם כאלה שלא יאפשרו להפסיק להעלות את הריבית, אלה הדברים שהנגיד אומר לנו אתמול.
תודה ליאל.
תודה, תודה.
תודה.
מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, הבנתי שיש לי בשורה טובה הבוקר.
רגע, לאט לאט, לאט לאט. קודם כל מה הבעיה ואז מה הפתרון.
כן, אבל בואי ספרי קודם כל מה קורה בנתניה.
קודם כל...
חוץ מחצי הגמר.
כן, זה בוודאי דבר חשוב.
כן.
אני מתנצלת שאני קצת לא במיטבי מבחינת הגרון, אבל זה בסדר. אני רוצה... לספר למאזינים, בהמשך לשיחה שהייתה לנו, שאנחנו החלטנו לקרוא שם של בית ספר חדש יפהפה בשכונה חדשה גם כן, בשכונת אגמים, על שם התוראי נתן אלבז, החייל האסיל שעלה לארץ לבד במסגרת עליית הנוער, שהוא מותיר את כל המשפחה, האהובה שלו מאחוריו במרוקו. אני יודעת שזה היה ב-52, הוא התגייס לצהל, הוא היה בחטיבת גבעתי, והוא במסגרת התפקיד שלו עסק בפירוק רימוני יד. הוא הבין בשלב מסוים שנצרתו של אחד הרימונים משתחרר, ושהוא עומד להתפוצץ, ושהוא מסכן את החברים שלו, אז הוא יצא מהאוהל, וצעק לחברים שלו להסתתר, וכשהוא הבין שהוא לא יכול להשליך אותו, כי בכל מקרה מישהו ייפגע, אז הוא אימץ את הרימון אל חזהו, התרחק במקום, והרימון התפוצץ ונתן נהרג, שחבריו כמובן כולם ניצלו. אני חושבת ש...
קיבל צלש, הוא בהמשך את איתור המופת.
כן, נכון, הוא קיבל נכון, והוא גם, באמת הוא גילה תושייה, קודם כל תושייה בשלב כזה, לחשוב כל כך מהר מה לעשות, גבורה אילאית, מסירות אין קץ, הקרבה, דמות מופת, מה יש לנו להוסיף. אני חושבת שהוא היה ראשון בשרשרת כאלה של מדהימים שמסרו את נפשם למען הכלל.
איך הגעת לסיפור שלו והחלטת לקרוא בית ספר על שמו?
אני אגיד לך, אין לי מושג איך זה עלה לי. אני בתור ילדה, זוכרת את השיר נתן נתן, שמאוד מאוד אהבתי לשיר אותו.
של ג'ו אמר.
של ג'ו אמר, נכון. וכמובן עמוס אטינגר כתב את השיר. השיר הזה נגע לליבי.
יש גם טקסט נפלא של לאלתרמן.
אני זוכרת שהייתי שרה אותו בבוכה. ומבלי להכיר את נתן כמובן. ולא יודעת איכשהו, פתאום אמרתי לעצמי, אנחנו קראנו בית ספר, אחר בקריית השרון, גם כן שכונה של צעירים, שכונה חדשה, על שם רב סרן רועי קליין. שגם זה הייתה לי הרברקה של רגע, אני זוכר זה היה ביום שישי, צלצלתי לאשתו, זה היה ממש טרי כל הסיפור, ושאלתי האם הם מסכימים, היא אמרה לי, אני צריכה לחשוב על זה, חזרו אליי והסכימו, ויש לנו בית ספר על שם רועי קליין בקריית השרון, בית ספר ממלכתי דתי, והפעם בית הספר הוא בית הספר ממלכתי, כי חשבתי שזה נכון להנציח גיבורים כאלה, על ידי קריאת שמות דווקא בבתי ספר, כי אני תמיד אומרת שאנחנו אומרים מנהל החינוך, משרד החינוך, אנחנו לא אומרים משרד ההשכלה, למרות שהתפקיד המרכזי בבית הספר הוא להעניק ידע. אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו הנושא של הקניית ערכים, ואנחנו רוצים לחלק את הילדים שלנו, ובוודאי ובוודאי בתקופה שאנחנו נתונים כיום, לערכים של אחווה, של ראות, של מסירות, של כבוד לשונה, של נתינה אינסופית. אז ככה, בראש שלי התנגן, כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן ליבנו לשכוח. ואנחנו זוכרים, אנחנו פשוט זוכרים, וחשוב לנו שהדור הצעיר ייחשף לסיפורים האלה, כי הזמן עובר, לדעתי, נתן, היום צריך להיות היה משהו קרוב ל-90, וודאי בני הנוער היום, כשאני עושה, אומרת לנכדים שלי את הסיפור הזה, אז הם לא כל כך יודעים עליו.
אז תגידי, מרים, מתי אמורים לחנוך את בית הספר?
בתחילת השנה. אני פשוט מאוד מאוד היה חשוב לי לאתר בני משפחה שלו כדי להזמין אותם לטקס.
ולא מצאת?
עד רגע זה לא מצאתי. ואני מאוד מאוד מקווה, גם לא, האמת לא ידעתי כל כך איך לחפש, אז אנחנו, בסך הכל הוא היה כבר אמור להיות מבוגר, ויש להניח שגם בני המשפחה שלו כבר לא צעירים, אולי נכדים, אולי של אחים, אני יודעת שמשפחה עלתה ארצה אחרי זמן מסוים, ומאוד מאוד חשוב לי להזמין את בני המשפחה, מי שנמצא בארץ, לטקס ברור. הזה כדי להוקיר ולומר כן. תודה ענקית
בסדר גמור
לחייל המדהים הזה כן. נתן אלבז.
אז את יכולה להגיד שלום ליהודה, יהודה אלבז, אח של נתן אלבז. יהודה, שלום.
שלום, וואו,
מה שלומך?
זה באמת מרגש, מרגש. יהודה, אני מבינה שאתה בטח האח הצעיר, נכון?
כן.
זהו, אנחנו בוכים ביחד?
כן. אני בכלל, אני אתרגש. תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שנתתם לנו בן כזה, חייל כזה, עמית כזה. נשמה טובה כזו.
תודה לכם.
ושנינו באמת דמות מופת, ו... אני חושבת שהדור הצעיר צריך לחשף לדברים כאלה, הם נחשפים לכל מיני דברים פחות נחת, פחות נחמדים, שיחשפו למעשה גבורה, נתינה, שיראו מה זו ראות, עד כמה אדם יכול להקריב את הדבר הכי חשוב שיש לו, את החיים שלו, למען אחרים כדי להציל אחרים. הוא יכול היה בקלות להינצל.
זה נכון, אבל היום לא כולם מדעים, מה שהוא נתן לעם ישראל.
אז לכן בדיוק זו המטרה. בדיוק זו המטרה, שידעו, שהדור הצעיר ידעו, שלעולם לעולם לא נשכח.
כן.
ואתה מכיר את השיר נתן?
כן, כן, עוד יש לנו חצי.
אז אולי אנחנו מבקש באמת מליפסקין להשמיע לנו את השיר נתן, נתן. והרוח בשדות הבוסטן. אני חושבת שהצעירים גם לא מכירים את זה,
וכדאי שיתירו. לא מכירים.
יהודה, תאר קצת את ההתרגשות שלך עכשיו. איפה זה נוגע בך?
איפה נוגע בי? אני הייתי מאוד צעיר מאוד, הייתי תינוק, אפשר להגיד, שתיים וחצי, שלוש, שהוא עזב את מרוקו בעלה לארץ. וזה קם לי נורא, כשקיבלנו את ההודעה על מותו, קו די, זה היה בטנספס.
כשהוא נהרג, היית בן כמה?
כשהוא נהרג, הייתי אולי כבר בן 7-8, ולא הבנתי בדיוק מה היה, וראיתי את ההורים שלי איך שהם, אפשר להגיד, נמסים כבר, איך אני אגיד לך, האבא זכרו לברכה כבר לא היה בין אלה שיכלו להבין מה שקורה, וגם האמא כל הזמן הייתה רק בוכה, והיה קשה לכולם, היה קשה מאוד.
כן.
אני חושבת שעכשיו עוד יותר אני שמחה על העובדה שהחלטתי לעשות את לקרוא, קשה לי לדבר, שם בית הספר על שם נתן.
יהודה, אתה זוכר משהו מנתן?
זיכרו של תינוק זה לא משהו מיוחד. זיכרו לא היה בא ביד העריסה מנדנד אותה, זה היה עושה לי מין סלום כזה כל הזמן. אני הייתי כביכול התינוק הכי קטן בבית, והוא שמח ביחד איתי.
ומתי הבנת מתי הבנת איזו פעולה הירואית, איזה מעשה גבורה הוא עשה?
טוב, שמתבגרים, וענינו גם לארץ, וראינו, וקרובי משפחה שהיו פה סיפרו, וגם קיבלנו הודעות, אמא זכרה לברכה הגיעה, קיבלה את תואר המופת, אם אני לא טועה מדדו זה היה, מהרמטכ"ל שהיה אז באותה
תקופה. הרמטכ"ל בהתחלה היה משה דיין, שהוא נתן את
זה. כן, אבל...
ואחר כך שינו את זה למופת, נכון.
כן, ואחר כך, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה דדו, אני לא זוכר.
אז יהודה, אני שומע ככה בין השורות שאתה תצמח להגיע לנתניה, לחנוכת בית הספר.
אשמח מאוד, אני...
איפה אתה גר? איפה אתה גר?
אני גר בירושלים, ויש לי עוד אח, שמעון, שאני אשמח מאוד אם הוא יוכל לבוא, הוא יהיה בריא, גם אני לא כל כך בריא, אני אחרי, שלא תדעו, אחרי אירוע מוחי, אבל אני יכול להגיע.
אנחנו מאחלים לך באמת בריאות לכל המשפחה, אני מניחה שגם הילדים והנכדים ובני המשפחה כולם יגיעו.
הילדים יגיעו, הילדים של האחים שלי גם יגיעו, הם ידעו איפה זה, הם שחו לנו הזמנה עם הכתובת והכל, ונעשה נמות להגיע.
בוודאי, בוודאי, אני אקח כמובן מליפקינט את השם, בוודאי את הכתובת.
את כל החיבורים אנחנו נעשה אחר כך.
יהודה אלבז, אחיו של נתן אלבז, זכרו לברכה, ומרים פיירברג, ראש עיריית נתניה, תודה רבה לשניכם.
אני באמת, הרגשתם אותי על הבוקר.
גם אתם אותנו.
זה פשוט כל כך חשוב, ואני הדגשתי את זה, דווקא בימים אלו, כל כך חשוב להראות שאנחנו עם אחד, ותמיד נשאר אחים.
אמן.
תודה לשניכם, תודה רבה.
תודה.
תודה, וחג פסח כשר ושמח.
תודה רבה לך.
ראיתי אותם מדי שחר חוזרים איתת חיילים עם נתן 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 והרוח בסוד הגוזן נתן נתן קראה בשמו והשיב להתן תוראי שקוראים לו נתן היו בכיתה בני עמים רחוקים בני רוסיה צרפת שהגיעו לכאן ובני הגליל ופניהם צוחקים וגם בן מרוקו נתן 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 והרוח מזאת הגוזן נתן נתן קראה לו בשמו והשיב להתן תוראי שקוראים לו נתן
טוב, אני לא יודע אם יהיה יותר מרגש מזה בתוכנית הזאת שלנו, אבל...
לא, לא יהיה.
אבל נמשיך גם לשעה הבאה, כאילו כן, כאילו כן. איך יורדים לקרקע? מה אני אגיד לך? שעה הבאה חבר הכנסת זאב אלקין? בסדר, שעה הבאה יהיה זאב גלקין.
אבל אין לנו עוד סיפור אחד שבו אנחנו נחפש ילדה שנקברה, כלומר את זהותה של ילדה שנקברה כילדה בהר הזיתים, ב-48, גם סיפור מעניין זה במהלך השעה הבאה.
נכון, וגם מדבר על דונלד טראמפ והגעה שלו לבית משפט בניו יורק היום עם הגשת כתב האישום נגדו, ועוד ככל ש, איך אומרים, יותיר הזמן.
הכיתה בידה מן העץ, רימון אדמוני מפירות הפוסטן, אז למה באוהל פתאום התפוצץ, רימון על ליבו של נתן.
יאללה בוא נאסוף את עצמנו, יש עוד עבודה.
למה, מה? מה עוד צריך לעשות?
לא יודע, משלמים לנו עוד 10, אז בואו נעבוד עד 10.
חשבתי שבגלל ש... לפני שנכנסים לחג, יש דברים להספיק לפני כניסת החג.
במובן הזה זה הפוך. זה... אנחנו מפה הולכים לעבוד.
כן. זה יום העבודה האחרון לפני החג. יש לך דברים לעשות?
מה זה יש עוד דברים? הייתי שמח לשבת ברבר איתך פה עד הערב, ולא לעבור פה על הרשימה שהגברת ליבסקין דשירה. אבל בלי שמות ובלי הרשימות ובלי פרטים. יש הרבה עבודה בבית. הפסח נראה קרוב, הוא עוד רחוק מאוד.
מה, באיזה תחום אתה עוד צריך לעשות דברים?
נקרא לזה ניקיונות.
ניקיונות?
בשם כולל, כן. אתה לא מאמין כמה דברים יש בבית. הם כולם ברשימה.
כמה דברים יש בבית?
כן, צריך נקוד, לסגור פינות עוד עד פסח.
אוקיי. חוויות מעניינות.
כן, כן. לא כולם קשורים לחמץ, אגב. כלומר, כולם לא קשורים לחמץ, אגב.
כן.
זה חג כזה ש...
מעניין.
כן, כל מי שיש לו קרבה ואהדה לנושא הניקיון, לא נכנס פה לעניינים של מגדר. אני אומר באופן כללי, מנצל את החג הזה עד הקצה.
כדי לתת דרור לסטיותיו בנושא.
לתת דרור ל... לא, זה לא דרור.
לגד לגיטימציה.
כן, לא, אתה אומר דרור. הרשימה שיש לי לטפל בה היום איננה דרור.
דרור... דרור לא לך.
לא, גם לא למי שנתן את הרשימה. זה לא דרור. זה לא דרור.
אז מה זה?
לא יודע, דרור זה... זה הרבה עבודה.
כן.
הרבה מאוד עבודה. בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו לא מתחמקים ולא מתלוננים ולא מייללים.
לא?
לא.
שמע,
אנחנו שמחים...
כנראה התדר שקלטתי את זה בו, הוא תדר קצת שונה.
אז זה על אחריותך, זה אתה. זה רק אתה שמעת ככה. אני נהנה לעבוד. שומעת שם? אני שמח שיש עבודה.
תראה רק את העיתון של היום. תראה למצלמת העיתון של היום, ונראה שלא...
אני שמח לנקות, אני אוהב לנקות. טוב לי שהבית נקי, טוב לי ש... הבית נקי בגלל דברים שאני עושה כדי שהוא יהיה נקי, ואני שמח בחלקי.
כמה זמן התאמנת על הטקסט?
שמתי תמונה שלה פה ליד.
טוב, דברים שקורים בשעה הקרובה, דיברנו עליהם, נגיד שלום ובוקר טוב ליושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום רב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
איך אתה לקראת החג?
אני בסדר גמור, בסדר גמור. אפרופו הוויכוח שהיה לכם, ראש הישיבה שבא למתינה, רק להגיד שאבק זה לא חמץ, ופסק זה חג החירות, ולא חג העבדות, אבל כל אחד...
כן, אבל השאלה אם אחרי שהוא אמר את זה, הוא לא הלך הביתה לנקות. כלומר, זה משפט יפה, אני גם מצטט אותו שנים. שאלה אם יש לו משמעות מעשית.
הוא דווקא טען שהוא בדרך כלל ביום אחד יודע לסדר את הכל.
נו, תיקחו אותו אליכם הביתה, קלמן.
עשה לך רב.
עשה לך רב.
מה קורה אצלכם?
בסדר, אנחנו בתוך תהליך הידברות, כמו שאתם רואים. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצליח להביא לתוצאות. זה נכון שאנחנו לא נאיבים, ובאים להידברות הזאת בהבנה שיש סיכוי גדול שסך הכל... בסוף אחרי הפגרה ינסו לחזור בדיוק לאותה נקודה, הרי החקיקה מוכנה להעברה תוך יום וחצי, וברור לנו למה וברור לנו בשביל מה, עוד לא חזרו ממנה, אבל מצד שני גם אם יש סיכוי אחד למאה להגיע להבנות, חובתנו להפוך כל אבן כדי למצות אותו.
בחזון שלך או בחלום שלך לאיזה סוג של הבנות מגיעים?
לרפורמה נכונה מאוזנת במערכת המשפט, כי אני שייך לאלה ששנים טוען שצריך רפורמה ונכון לעשות רפורמה, אבל מצד שני, רפורמה שלא תביא לשליטה פוליטית קואליציונית בכל מערכת המשפט במדינת ישראל, כי גם המחיר של שליטה של שלטון במערכת המשפט, אני מכיר לא מהסיפורים, אני גדלתי במדינה כזאת שבה מי שבשלטון היה יכול להרים טלפון לשופט ולהגיד אני רוצה פסיקה כזאת או אחרת, ואני לא רוצה שמדינת ישראל תגיע למקום הזה.
אז תן לנו את תוכנית אלקין לרפורמה במערכת המשפט. בוא נניח שאתה לבד כאן. יש 70 זאב אלקין בכנסת, והם יכולים להחליט להעביר את הרפורמה שנוחה או נראית להם הנכונה. בבקשה.
היות ואין 70 זאב אלקין בכנסת, והיות ויש מסע ומתן. בוא נשאיר את זה לחדרים.
לא, אבל עמדתך, מה עמדתך? אתה יכול להגיד, אני חושב משהו אחד, ואני אתפשר כי יש מסע ומתן, אבל מה עמדתך?
אני יכול להגיד לך מה העקרונות, כי אני רוצה להיכנס לפרטים במקביל למסע ומתן, זה לא נכון. מבחינת העקרונות, העקרונות הם מאוד ברורים. צריך להסדיר את מערכת היחסים בין הכנסת לבית משפט העליון, באמצעות חוק יסוד החקיקה, ולא חקיקה על פרט כזה או אחר, אלא להסדיר את כל המערכת הזאת, שמצד אחד תקבע כללים מתי בית משפט העליון יכול להתערב בחקיקה של הכנסת, יקבע כללים מה זה חוק יסוד ובאיזה רוב הוא צריך לעבור, וכמובן תקבע דרך שבה הכנסת יכולה להתגבר על הפסיקה של בית משפט העליון. שלושת העקרונות האלה חייבים לבוא ביחד וצריכה להיות זיקה ביניהם. זה דבר אחד. לגבי ועדה למינוי שופטים, צריכים לבנות הרכב ועדה שהוא מצד אחד יאפשר מינוי שופטים שמרנים. אגב, בכלל בית המשפט העליון היום הוא משנה את פניו. חלק מהתדמיות שמדברים עליו היו נכונים לפני עשור, הם כבר לא נכונים היום. היום זה בית משפט העליון שמכשיר מצפה קרמים ונוזב בממשלה על זה שהיא לא מכנה.
רגע, אז צריך לגעת בוועדה למינוי שופטים? צריך לגעת באופן שבו ממנים שופטים?
אפשר לגעת, אבל לא בצורה כזאת שיש רוב קואליציוני ששולט במינוי שופטים במדינת ישראל, ושולט על מינוי נשיא בית משפט העליון וכולי.
אז איך מבין, אם אני מבין נכון, אתה רוצה לשנות את הרכב השופטים, נכון?
אני אומר, קודם כל, הדרך שבה הוועדה עובדת היום כבר משנה את פני בית משפט העליון. צריך להגיד את האמת.
אז השיטה טובה?
מאז התיקון היא לא אידיאלית, אבל...
מה לא אידיאלי בה?
היא מביאה לתוצאה שונה ממה שהיה לפני עשור. לפני עשור כמעט ולא היו שופטים שמרנים בבית
לא, משפט. לא, אז מה, איפה החלק הלא אידיאלי?
אני זוכר בזמנו איזה מאבק ניהלנו על המינוי של שופט סולברג, שניסו להחרים אותו במשך תקופה ארוכה, ולא לאפשר דיסת רגל שלו בבית משפט העליון. היום הוא שם וגם יהיה נשיא ביום מן הימים. אז זה סיטואציה אחרת. אבל עדיין אפשר לחשוב על שינוי כזה או אחר, שיאפשר אולי ביתר קלות למנות שופטים שמרניים.
אז איך עושים את זה? נדמה לי שזה מה שיריב לוין ניסה, אז איך אתה עושה את זה?
לא, לא נכון. אם אתה עושה את זה, אני אגיד לך משהו, כשיש משהו שהוא לא אידיאלי או אפילו עקום, הפתרון זה לא לייצר משהו שעוד יותר עקום לכיוון השני. שום דבר טוב מזה לא יצא.
אז איך משנים?
איך משנים? אפשר להגיע לאיזונים מסוימים. אל תשכח גם שהרכב השופטים שיכולים לשבת בוועדה הוא משתנה.
לא, אבל תמשיך את מה שהתחלת, אתה אומר אפשר להביא לאיזונים שונים. איך מביאים לאיזונים האלה אם לא משנים את הרכב הוועדה?
אני אומר, בלי להביא, אני אומר, אפשר לחשוב על שינויים כאלו אחרים בהרכב הוועדה. בזמנו אני ויריב הובן לו חוק, למשל, על השינוי בהרכב לשכת עורכי הדין, שתמיד יהיו מיוצגים שם קואליציה ואופוזיציה בלשכת עורכי הדין, ולא רק צד אחד, והיא גם פחות שליטה של ראש הלשכה על הייצוג הזה, כדי להימנע מהתופעות השליליות שראינו. יש כל מיני דברים שאפשר לשנות. אפשר למשל להגיע לאיזונים יותר בין הפוליטיקאים לשופטים, אבל גם בלי רוב קואליציוני יכול להיווצר רוב למינוי שופטים שמרניים. אני אגיד לך למשל, עוד מעט אחד משלושת השופטי עליון שיושב בוועדה, לפחות לפי הכללים של היום, זה יהיה שופט סולברג, גדול השמרנים בבית משפט העליון, שכמו שאמרתי בזמנו, ניסו למנוע את כניסתו בכלל לבית משפט העליון, בגלל שהוא היה שופט שמרן, ואחד מנושאי הדגל הזה במדינת ישראל. והיום הוא יישב שם בהרכב, על זה לא מדברים. לכן, אם השאלה איך לייצר רוב למינוי שופטים שמרניים, זאת שאלה אחת, ואנחנו יכולים להיות שם. אם השאלה איך לייצר רוב קואליציוני, פוליטי, ששולט על כל המינויים במדינת ישראל, שם בוודאי לא נהיה.
תמכת בעבר בפסקת התגברות ברוב של 61, אתה עדיין תומך בזה?
אני תמכתי בעבר גם בפסקת התגברות של 65 בחוק של יעקב נאמן.
אבל גם ב-61 תמכת.
אבל גם ב-61, מאז קרה דבר אחד שככה שינה במידה מסוימת את עמדתי, כי ראיתי שמה שפעם היו קווים אדומים, ו-61 חברי כנסת לא היו מעיזים לעשות, היום כבר אין קווים אדומים, וכל דבר יכולים לגעת בו ולשנות, אפילו דברים הכי בסיסיים כמו חוק השבות או דברים נוספים, ולכן אני חושב היום שצריך רוב יותר מ-61, שנאמן צדק בזמנו כשהוא הלך על רוב יותר גדול, אבל זה חייב להיות בזיקה לעוד דברים. שאלה באיזה רוב מעבירים חוק יסוד. הדברים האלה צריכים להיות קשורים אחד בשני, ולכן צריך להסדיר הכל בחוק יסוד חקיקה מסודר, שיעשה את הקשר וסימטריה בין השאלה באיזה רוב בג"ץ פוסל את החוקים של הכנסת, באיזה רוב מעבירים חוקי יסוד, ואז כמובן בהתאם לזה פסקת ההתגברות. Okay. שלושת הדברים האלה צריכים להיות בהלימה אחד לשני.
חבר הכנסת זאב אלקין, למחנה הממלכתי, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וחג חירות שמח לכם.
חג שמח.
לוואי, תודה.
אני מאוד מאוד מקווה שנחזור מהחג הזה למציאות קצת יותר שפויה. לצערי אנחנו לא תמיד שם, כמו שגם שומעים בימים האלה, כל יום איזשהו כפרת חדשה. נדמה לי היום אצלכם אמרו שגם נגיד בנק ישראל הוא כבר מחבל בכלכלת ישראל, אז אני לא יודע לאן נגיע אחרי החג, אבל אפשר אחרת ואפשר בצורה שפויה.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה.
שרה ברניע, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
אלמן, ואסף, בסדר גמור.
את מורה דרך בחירה בעיר דוד, חוקרת את בית הקברות בהר הזיתים. אני אגיד שהשתתפתי פעם בסיור מרתק שלך בהר, עם סיפורים.
לא שוכחת.
באמת?
בהיסטוריה של הר הזיתים, הביקור של קלמן הוא משהו שנחקק בנצח.
כן, ספר האורחים שם.
אולי כמה מילים, שרה, מהזווית שלך, על הביקור של קלמן?
אולי ואולי לא. שרה, בואי נלך אל הסיפור שאנחנו מדברים עליו.
כן. אתה רוצה לשמוע?
כן, אופן, כן.
רק שתדעו, בגדול, אני כבר 22 שנה פה בבקברות, ואת ירושלים למדתי דרך המצבות. אז כל פעם עוד סיפור ועוד סיפור, הפכתי אפילו למספרת סיפורים. אחד הסיפורים שזיעזו אותי, בעיקר, זה סיפור שערה בתקופה בין כ"ט בנובמבר ל-25 בפברואר, תשח"ט, 1948, שאז בעצם סגרו את בית הקברות, לא סגרו, נטשו את בית הקברות. בתקופה הזאת היה מאוד מתוח, לוויות ללא קרובי משפחה, להבטחה, לאנשים נהרגו. בקיצור, באותה תקופה, ממש ממש לפני שנסגר בית הקברות, באור לגימל באדר, 12 בפברואר, בית הקברות כבר נסגר ב-25, קרה רצח מזעזע של 4 חברי הגנה שהיו בעמדה במעבר מנדל, ביד מעבר מנדלבאום, והגיע איזה סרג'נט בריטי ועשה חיפוש של נשק. התקופה הזאת תקופה מתוחה מאוד, ולקח את 4 אלה לג'יפ שלו, המשיך הלאה, שם אותם, זרק אותם בשער שכם. למחרת, בליד שער העריות, בבוקר, נמצאו גופותיהם של 4 הנרצחים. אתה רוצה לדעת השמות? אז אני אומר את השמות לזכרם. שול נפתלי, שהוא היה המנקף, לאון שלום, קסלר שאול ושימון נישני. הגופות, לא רוצה להגיד באיזה מצב מצאו אותם, אבל הבריטים הם אלה שלקחו את הגופות לבית החולים ביקור חולים. והלוויה שלהם התקיימה רק מאוחר יותר, 3 ימים מאוחר יותר, אז לוויות יצאו רק ביום שני חמישי, רק בליווי בריטי, קשוח מאוד, לא קרובי משפחה. והלוויה הזאת הגיעה למעלה, להר הזיתים, לפסגת הר הזיתים. היו שם, סליחה שאני אומרת את זה בימים של כיתוב, אבל היו שם 3 אשכנזים, 2 מהם קברו בחלקת ירושלים, 1 עוד בחלקת הפרושים, והרביעי, שימון ניסני, שהוא פרסי, בן ל10 משפחה עם 10 ילדים, משפחה מיוחדת, ממש מיוחדת, והם התחילה מאומה בבית הקברות, התחילו יריות.
תוך כדי הקבורה.
מה?
תוך כדי הקבורה.
תוך כדי הקבורה, 11 נפטרים, זאת הייתה לוויה, כל פעם אספו את הנפטרים. שהיו 11 נפטרים, ביניהם ילד, ילדה, 6 חיילים ועוד 3 גברים. עכשיו היו אמורים לרדת לספרדים, גם הכשירו חלקה ליד ליד האבא שלו שנפטר כבר. אבל התחילה מאומה גדולה, כולם ברחו, ונשאר שימון ניסני, ולא הסכימו לקבור אותו בחלקה האשכנזית. מה שנותר למשפחה לעשות, זה מהר מהר למצוא מקום לקבור אותו. ומצאו איזשהו מקום בחלקת חסידים, פינה קטנה, חלקת וולין הישנה, מי שמכיר, תוך כדי קבורה, שמהר מהר מתחילים לחסות, אז יצחק, הוא הגיס, הוא פתאום רואה ילדה מחוסה, עוד ילדה בתוך, הוא תיאר את זה כי אני שמעתי מהמשפחה, בסדין, אף אחד לא שואל אותה, אף אחד לא יודע מי, אף אחד לא קובר אותה, לקח את הילדה, משך אותה אל תוך הקבר.
לא הבנתי, הילדה נהרגה מתי?
היא נהרגה, היא בפנקס, יש לנו פנקס של חברי קדישה, היא נפטרה, ילדה שנפטרה בבית
הפנים. כלומר היא הובאה כחלק מאותה קבוצה.
כן, כן, היא הילדה, היא הילדה בתוך החבורה הזאת, ואף אחד לא קובר אותה, כולם ברחו, מאומה גדולה. הוא לקח אותה, עשה חסד גדול, ומשך אותה לתוך הקבר, כיסה מהר את הקבר, וכולם ברחו.
הקבר של שמעון ניסני.
כן.
וכך היא קבורה בעצם איתו, באותו קבר.
מחלקת איתו את הקבר. היא והוא קבורים באותו קבר. ואחרי כן, אנחנו מגיעים לתקופה קשה, 19 שנים, בית הקברות היהודי, הוא תחת השלטון הירדני. אי אפשר לתאר מה שנעשה שם. 70% מבית הקברות נהרס, באמת, עם כבישים נשללו, ונבנו שם מגרשי חנייה. ואנחנו מגיעים ל-67, 19 שנים עברו, וכולם רצים לכותל, אתה יודע, כל השמחה הגדולה, רבים רצים להר הזיתים, לחפש מה נותר, מה נשאר מקברי יקיריהם. משפחת ניסני לא מוצאת את הקבר של שמעון. בעיקר בגלל שבפנקס אצל פרנס, בחוברת שלו, בפנקסי פרנס, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל הם היו החבר'ה קדישה, 250 שנה, הם היו להם פנקסים מסודרים, וכתוב שהוא קבור בחלקת אלבורק הספרדית.
זו החלקה שהוא היה מיועד להיקבר בה.
היה מיועד לה, בדיוק. ועד היום, אגב, עוד לא תקנו את זה. עד היום כתוב ששמעון ניסני קבור בחלקה.
ואז הם לא מוצאים אותו, ומה עושים?
לא מוצאים אותו, לא מוצאים אותו. כעבור 24 שנים, בשנת 1990, מצאו קצה חוט, מצאו שפיגלמן, זה היה אחד החבר של שמעון, שהוא התחלף איתו במשמרת, בעצם שפיגלמן היה צריך להיות בעמדה, ולא הוא, היה ככה חוסר מנוחה, והוא חקר את זה, מצאו את הערבי שקבר אותם, מצאו קבר, הערבי הצביע על הקבר מסוים, חבר'ה קדישה פתחו את הקבר, ומה הם מוצאים?
שתי גופות.
שתי גופות. ואז הם ידעו את הגופה שלו ואת הגופה של הילדה. ואז הם ידעו, היא בעצם זה שהילדה שמה, זה מה שאפשר לשים את זה. ואז לראשונה שמים מצבה צבאית לשמעון ניסני, הוא היה חבר הגנה, קרית, הכל מסודר, שמעון ניסני קבור בחלקת וולין הישנה.
אבל לא יודעים מי זו הילדה.
עכשיו אנחנו באיזשהו מקום, ותמיד את המשפחה פגשתי כמה פעמים, יש לי קשר אליהם, האמא לאה, אחות של שמעון חיה, היא ב-96, הייתי אצלה בבית, ויש לי קשר למשפחה, ומרכז מידע הר הזיתים, שגם אנחנו בקשר עם המשפחה, כי מצאנו, איתרנו את הקבר של האבא של שמעון, וגם של ה... באמת, יש לנו, עושים עבודה...
זו המשפחה של שמעון, כל מה שאת מתארת זה המשפחה של שמעון.
שמעון, של שמעון, כן. והאימא יום אחד בהזכרה, בהר זיתים למעלה, ויש כל יום, כל פעם ביום הזיכרון, יש הזכרה ממלכתית, וכל פעם מישהו אחר מדליק את הנר, את הנר זיכרון, ומי שהדליק אמרו, הגברת ניסני, לאה ניסני, וואו, אני קפצתי. אמרתי, בסוף סוף אני יודע איפה הקבר, שנים לא ידענו איפה הקבר. ואז היא הובילה, הם הובילו אותי כל המשפחה לשם, ומצאנו את הקבר, אני מצאתי, הם מצאו לפני כן, רק לא ידענו, לא ידענו שזה בחלקת וולין. ועכשיו פתאום, אתה יודע, 75 שנה למדינה, ובאמת, זה הגיע הזמן לעשות חסד לילדה, ילדה שנשכחה. אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים מי המשפחה שלה.
אבל מאיפה את חשה או חושבת שעשוי להגיע הפתרון לתעלומה הזו?
קודם כל, יונתן, שבמרכז מידע של עמותת אלעד, מרכז מידע הר הזיתים, הוא התחיל כבר עכשיו, בעבר חרשנו ולא הצלחנו. והפעם, עוד פעם, לקראת יום הזיכרון.
לא, אבל שוב, מה יכול להוביל לפתרון של זה? כלומר, מי האנשים שיכולים, מי האנשים שעשויים לדעת מי זו?
הילדה קוראים לה רחל בת ויקטוריה חיים. אז אנחנו חיפשנו, יונתן חיפש, גם בארכיון העיר, גם אצל העדה הספרדית, וגם דרך עמותת לתת פנים לנופלים. אם מכירים משפחת חיים בתוך המשקדים...
ויקטוריה זו האמא.
ויקטוריה
רחל זו הילדה, ויקטוריה זו האמא, חיים זה שם המשפחה שלהם.
כנראה. הם ירושלמים, בפנקס חבר'ה קדיש של ועד העדה הספרדית, כתוב שהם מירושלים, וזה המקום היחידי שהיא מוזכרת. אחר כך את פנקסי פרנס לא כתוב איפה היא קבורה, הילדה פשוט נעלמה. אנחנו רוצים לקראת יום הזיכרון, אנחנו מקווים שנמצא איזשהו קצה חוץ של המשפחה שלה, אנחנו רוצים לשים שלט לזכרה, קיבלנו אישור ממשפחת ניסני גם, ולקיים הזכרה, ולתת יד ושם לאותה ילדה שפשוט נשכחה, נעלמה. אז זה עמותת אלעד, עיר דוד, ומרכז מידע, ואנחנו רוצים לקיים גם טקס, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שעד אז אולי נמצא גם קצה חוט של המשפחה, של אותה ילדה, של רחל, בת ויקטוריה חיים.
אז אם מישהו יודע, מכיר את הסיפור, מכיר מישהו מהמשפחה או משהו, יכול לשלוח לנו מסרון ל-055-966-3995. שוב, 055-966-3995. הלוואי ונמצא משהו. שרה ברנע, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, וחג שמח לכל
ישראלים. בוא עבר, דירוש תחום החוץ שלנו, שלום.
אהלן חברים, אני שמע.
ברוך השם, מה שלומך?
טוב מאוד.
מה שלום דונלד טראמפ?
האמת שלא בטוח שנורא כל כך, נדמה לי. כאילו, אפשר לראות את זה כך. אבל היום הוא יעשה היסטוריה.
כן, בוא נתחיל מהפרטים. מה הולך לקרות היום?
דונלד טראמפ הולך להיות הנשיא הראשון בהיסטוריה של ארצות הברית, שיוגש נגדו כתב אישום פלילי, וזה יעשה היום בניו יורק, בבית המשפט המדינתי של ניו יורק, בלואר מנהטן. בעיר ניו יורק, סביב 9 שעון ישראל בערב, משהו כזה. הוא יגיע בשיירה מובטחת של שירות החשאי, כנס בדלת צדדי לבית המשפט, לא נראה, כנראה, למרות איזושהי עתירה של כלי התקשורת, כן לאפשר מצלמות בחלק מהאירוע הזה, כרגע לא נראה אותו. נכנעת, הוא נראה אותו יוצא, והוא נראה אותו בזמן. הקראת כתב האישום זה הליך פרוצדורלי, הוא מגיע, הוא צריך את הצביעת אצבע, כנראה יוותרו לו על התמונות הפוטורצח האלה של הקלסרונים שתמיד יש.
מה שאצלנו עושים במשטרה, אצלם עושים בבית המשפט.
כן, בעצם במעמד כתב האישום זה נקרא מעצר. זה לא מעצר, אבל אתה בא, אתה צריך לתת צביעת אצבע, לצלם אותך בתמונת פרונטלית, תמונת פרופיל, מקרים כתב האישום, ואתה משוחרר בדרך כלל בערבות. כאן כנראה שיוותרו על אותה תמונת קלסרון וגם על הערבות, וטראמפ אישה שם את משך הזמן שיקח להקריא את כתב האישום, יצא בחזרה עם השיירה, יצאו חזרה לפלורידה ממנו הגיע רק אתמול, והשאלה היא עד כמה זה יעורר מחאות והפגנות ואיזושהי תגובה של תומכיו, שתחרוג מאשר כמה שלטים מול בית המשפט, זה קצת ככה, הסטטוסקופ הולך לשם, כאילו בעניין המשפטי עוד יקחו חודשים רבים עד ש... התחיל המשפט הזה.
אבל לאן העניין המשפטי יכול לקחת אותו?
זהו, תראו, זה קייס מאוד מעניין. הוא קייס, בסופו של דבר, מכל האישומים שטראמפ צפוי לעמוד בפניהם, זה כנראה הקייס הכי חלש. והסיפור הוא כזה, ב-2016, כוכבת פורנו בשם סטורמי דניאלס, מגיעה ל-National Enquirer, זה עיתון, טבלואיד, אמריקני, ורוצה למכור את הסיפור שלה, שעשר שנים קודם, היו עלה רומן עם דונלד טראמפ, והם כמו יחסי מין, בעודו איש עסקים ניו יורקי, שרק לפני שבועות מספר נולד לו ילד, שנמצא בבית עם מלניה, ורוצה למכור את הסיפור הזה. זה קורה כמה שבועות לפני בחירות 2016, באופן שברור שיזיק מאוד לקמפיין של טראמפ, ואז בעלי העיתון, שהיה חבר של טראמפ, במקום לפרסם, מצלצל לעורכי הדין של טראמפ, ואומר להם, שמור, זה הולך להתפרסם, ואז עורכי הדין של טראמפ, עורך הדין של טראמפ, מייקל כהן, אותו מייקל כהן שלימים הפך להיות גם נתבע, גם מורשע וגם התהפך על טראמפ, משלם, הולך לעורך דין של סטורמי דניאלס, ובמקום שהיא תפרסם את הסיפור, תוגר איתה הסכם השתקה. זאת אומרת, אנחנו נשלם לך $130,000, ואת לא תפרסמי את הסיפור הזה, מעכשיו ועד עולם. ואכן כך קרה. אממה, מה לא בסדר? עד כאן כאילו קשר, מסליח אולי, אבל קשר לגמרי. קראו שני דברים, וזה מה שבית המשפט, התובע למעשה, יביא בפני בית המשפט. אחד, קודם כל, ה-130 אלף דולר האלה, מייקל כהן שילם מכיסו, וטראמפ החזיר את זה אחר כך, רק אחרי שנכנס לבית הלבן, דרך איזה מין צינור של הסכם ריטיינרי מייקל כהן כעורך דין, ואומר את התביעה, אגב, כנראה בצדק, שזה רישום כזה במסמכי תאגיד, זה לא ריטיינר, זה תשלום של 130 אלף דולר, שהוא שילם בהוראתך, טראמפ, ואתה החבאת את זה במסגרת איזה ריטיינר כדי להתחמק ממס. זה לא, על זה לא מעמידים לדין עשית. מה שהתביעה רוצה לעשות, היא להרים את זה למקום של מימון בחירות. למה? כי לכאורה, התשלום של מייקל כהן לסטורמי דניאלס, זה מתנת, כמו שאתה מקבל מתנה או תרומה לבחירות. מתורם. כי זה בעצם ברור לגמרי ש...
אבל, לשלם, אבל לשלם לה כדי שלא תספר, זה אתה אומר, זה לא פלילי?
זה ממש לא פלילי. זה הסכם. יש הסכם. כן. הסכם מעורכי דין. מותר, אבל אם אתה מועמד...
אז האישום פה זה רק עבירה על חוקי הבחירות.
כן, כן, נכון. קודם כל זה מתנת קמפיין. היית צריך להציר על זה כמתנת קמפיין, ולשלם על זה כמו מתנת קמפיין. וגם, ואפילו אולי במשתמע, תביעה, תגיד שהיית צריך גם לחשוף את זה. אתה היית צריך להגיד, יש לי הסכם השתקה, זאת אומרת, עצם הסכם השתקה, לא מסתום מדלת. עצם זה שיש הסכם, כי זה שקיפות. כי אם אתה לא אומר את זה, כן. אז למעשה סייעת לעצמך. עכשיו, כל מה שאני אומר, אגב, אפרופו אמריקה וישראל וההבדלים, כל מה שאני אומר עכשיו זה השערות, כי אנחנו לא יודעים מה כולל כתב האישום. הרי אצלנו כאילו מתפרסם כתב האישום, ואז שזה אולי מועד הקראה. אף אחד לא יודע מה כתוב בכתב האישום, רק כשהוא יתייצב ויחשף, נוכל לדעת למעשה מה האישומים.
זה מוזר. מאשר לעשות איזה רפורמה קטנה במערכת המשפט האמריקאית, נראה לי קצת מוזר האירוע הזה.
אולי אפשר לשלוח אליהם את שמחה רוטמן.
כן, תגיד רגע, אבל אני חוזר שוב למה שאלתי אותך קודם, בהכי גרוע של טראמפ, לאן זה יכול להגיע? איפה זה יכול להיגמר?
4 שנות מאסר.
אשכרה.
משהו כזה. לא, אתה יודע, העבירה על מימון בחירות.
וזה משפט שאם יתנהל מתי?
קודם כל זה כנראה כך הרבה מאוד זמן, עד שזה יתחיל, כי פרוצדורות מפה ועד מנתן. זאת אומרת, ערעורים על עצם הגשת כתב אישום, ערעורים על בפני מי זה יוגש, ערעורים על מתי. עכשיו, תבינו, כל מה שאני אמרתי לכם, אני סיכמתי משהו שכנראה יצטרף לכדי משהו כמו 20 או 30 סעיפי אישום. עכשיו מתחילה מסכת שלמה, עד שבכלל התחיל משפט, זה יכול לקחת...
אוקיי, הכי גרוע משפטית, אתה אומר, היה 4 שנות מאסר, בוא נדבר פוליטית, האיש, נגיד, רץ עוד פעם להיות מועמד לנשיא ארצות הברית, יהיה נכון להגיד שזה יחזק אותו בפריימריז ויכשיל את המועמדות שלו למשרה עצמה?
אני חושב שזה יעזור לו, תראה.
יעזור לו גם הפריימריז וגם במרוץ הכללי?
אמרת במרוץ הכללי?
כן, אני אומר, הבייס יואב את זה כנראה שהוא שוב עושים פה ציד מחשפות של האליטות וכל הדבר הזה.
כן, הבייס יואב את זה, אבל גם כשזה הרקע?
מה?
כי יותר קל להזדהות עם המנהיג הנרדף שלנו ברקע שהוא לא הבחורה הזאת. אם אפשר לבחור רקע אחר, הוא היה בוחר רקע אחר, לא?
נכון, אבל תקשיב, יש...
אתה אומר זה מה יש, אבל מה לעשות?
לא, אבל תקשיב, כל העסק הרי בעצם, כל העסק הרי צבוע מלכתחילה, צבוע במובן צביעות, כן? הרי מה הבסיס האלקטורלי של צועם, בין היתר, כן? השמרנים, האבנגליסטים, אלה שמקדמים חוקים נגד הפלות, ולא מוכנים שאישה תיקח כדור נגד הפלות, ולא מוכנים שהיא תפיל גם אם היא עברה אונס, אבל הם מתלכדים סביב מועמד שהיה לו יחסי מין עם כוכבת פורנו, ועוד אשתו בבית עם הילד שרק אתה נולד. כן, כאילו אין סוף הצביעות. אבל זה לא משנה, כי זה פוליטיקת זהויות, אתה מבין?
כן.
זה כאילו, הוא נגד האליטה, הוא יתנגד
הפלות. אבל אם אכן יקבל את המועמדות של המפלגה הרפובליקנית, ויגיע להתמודד ראש בראש עם ג'ו ביידן, מה זה יעשה, הדבר הזה, מה יעשה לקהל האמריקני הכללי?
לא, אני חושב שבכלל יש בעיה גם בלי הכתב אישום הזה, כי... בעצם תראו, במפלגה הרפובליקנית בפריימריז עכשיו, לפי כל הסקרים, טראמפ מנצח את המועמד השני דה סנטיס, מושל פלורידה. עכשיו, לא רק שהוא מנצח את דה סנטיס, א', אין אף מועמד שמתקרב שם, כאילו היילי, פנס, פומפאו, מקבלים שם אחוז, שניים, שלושה, ארבעה, גד. דה סנטיס עם 25, נגיד, 24 אחוזים, וטראמפ אחרי מעל 50 אחוזים. זאת אומרת, זה פסיכי. עכשיו, גם אין בידול, הרי דה סנטיס הוא לא אנטי, הוא לא אנטי תזה לטראמפ. הוא אומר, אני טראמפ, אבל בלי הפסיכופתיות, כאילו בלי הטרללת, אוקיי?
מה נשאר?
זה לא ממש, בדיוק, זה לא ממש בידול.
כשאתה מוריד את הטרללת, מה נשאר בעצם?
לא, נשאר כאילו, אתה יודע, ללכת נגד הפרוגרסיבים, ולעשות שינוי פה, ולהחזיר את הכוח למי שלקחו ממנו את הכוח, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בלי, אתה יודע, בלי הצרללת הזאת, שהיא ממש כאילו אנטי-נשיאותית ואנטי-ממלכתית, אבל כרגע זה לא ממש עוזר לדסנטיסים, כי טראמפ פשוט כאילו לוקח את כל הקופה. ואין ספק, כמו שאמרת, שקייס כזה נורא תורם לנרטיב של טראמפ, כן, על ציד מחשפות, ומה, לוקחים הסכם השתקה, והופכים אותו כאילו אני איזה עבריין שתשב 4 שנים בכלא, כי זה מימון בחירות, זה כאילו בדיוק האליטה, עבודה האליטה הניו יורק, כי עכשיו ברור לגמרי מי האנשים שטובעים ויושבים שם בניו יורק. עכשיו, השאלה היא מה זה יעשה בקמפיין כזה, היא שאלה גדולה, זאת אומרת, אני חושב שבבחירות הכלליות, אתה אומר, כי אחרי שקראם כבר יזכה במועמדות, זו שאלה גדולה, אין ספק שהאפיל הזה, כן, של טראמפ עדיין לוחד את רוחה של המפלגה הרפובליקנית. אף אחד לא מזצת נגדו בצורה גורפת, רק נגיד שאני חושב אירועי הקפיטול, השישה בינואר, הם משהו מאוד מאוד דרמטי, הרבה מאוד אנשים שהתקבלו לטראמפ ב-2016, אחרי מה שקרה בקפיטול, כנראה יהיה להם קשה.
מועברתי, תודה רבה.
תודה, תודה. מה קורה?
בסדר גמור, מה איתך?
בסך הכל בסדר.
יופי. עוד מה שאתה צריך?
לא, תמשיך, אני מקשיב. יש לך תוכנית מעניינת מאוד.
כן?
כן.
זה לא שלי לבד, אתה יודע.
לא, אבל אני...
גם שלי תמר... גם שלי תמר דרוקמן.
בסדר.
ועד הסיוון.
כולם עושים עבודת קודש.
קודש וחול. טוב, מיני בכירים ומומחים ברחבי העולם, אילון מאסק, יובל נוח הררי מאצלנו, קוראים לעצור זמנית פיתוח של בינה מלאכותית, עד לפיתוח פרוטוקולים של בטיחות, ומזהירים מפני הסכנות לחברה ולאנושות בכלל. זיו קציר איתנו, מנהל התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית ברשות החדשנות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בהקשר הזה, אנחנו מדברים על יישומים דמויי צ'אט GPT שכולנו למדנו להכיר?
זה באמת מה שהעלה את הנושא לכותרות, אבל האמת שהדיון בסכנות, בתועלות, ואיך הן מתייחסות אחת לשנייה, הוא דיון ארוך שהתחיל קודם לכן.
מה בצ'אט הזה כל כך מעורר אימה?
בפועל, רבים איתנו שיחקו איתו, והוא באמת שומט לסתות. הוא צעד מאוד משמעותי בדרך למכונה שכבר מתחילה להרגיש כמו בן אדם. אני יכול לקיים שיחה ולקבל תשובות עניינות, ואולי אפילו לא צפויות בהמון המון נושאים. זה מרגיש כאילו אני משוחח עם מישהו.
נכון.
איפה הבעיה?
אז זה גרם... קודם כל זה עורר את כל הפחדים היסודיים, כל אחד הסרט הדיסטופי החביב עליו, הרגע שבו המכונות ישתלטו על העולם, ומה זה אומר, ולאן זה ייקח.
לא, אבל המכונות ישתלטו על העולם, בכמה עשורים אחורה, כשדמיינו את המכונות ואת הרובוטים משתלטים על העולם, דמיינו אשכרה רובוטים משתלטים על העולם. כאן, הכלי הזה שבסופו הוא כלי לעריכת שפה ועריכת טקסטים, באיזה אופן הוא משתלט על העולם?
אני אישית לא חושב שהוא משתלט על העולם, אבל הוא...
לא, אז תייצג את אלה שחושבים שהוא פוחדים שהוא משתלט על העולם.
בעצם הרי יש לנו, הקפיצה שנעשתה זה מערכות שידעו לבצע משימה מאוד מאוד סגורה, לכיוון היעד שכולנו חוקרים ורוצים להגיע אליו, מערכות שיכולות לעשות מגוון עצום של משימות, בלי שלימדו אותן את המשימה הספציפית מראש. במקרה הספציפי שלנו יש כלי שיודע לנסח פסקאות שלא היו קיימות קודם לכן, או כלים מקבילים שיודעים ליצור תמונות שלא היו שם מעולם, או מקטעי שמע שלא היו שם מעולם. זה משפחה חדשה, בינה מלאכותית יוצרת, שממש מחוללת תוכן חדש. זו הקפיצה שנעשתה בעצם.
כן, אבל לא, 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 אבל קלמן שואל, ושואל יפה, אם יורשה לי, איפה הסכנה?
אז הסכנות, ראשית כך, יש סכנות מוכרות בעולם הבינה המלאכותית של הטיה ואפליה, המון המון דוגמאות מהעבר, מאחר ובינה המלאכותית נסמכת על המידע שנתנו לה, והמידע הזה הרבה פעמים מוטה, כי אנחנו אנשים, יש לנו תפיסות מוטות על העולם, אז גם המחלטות והתוצרים יכולים להיות מוטים.
תן דוגמאות, תן דוגמאות לפחדים שהדבר הזה עלול... מה הדבר הזה עלול לעשות?
נניח, דוגמה פשוטה, שוק התעסוקה. אז לא סוד שבשוק התעסוקה הישראלי, רוב עובדי ההוראה הם נשים, ורוב עובדי ההייטק הם גברים. נניח, והייתי מייצר מערכת שרוצה לקחת קורות חיים ולשבץ אותם למשרות פוטנציאליות, והייתי מאמן אותה על בסיס דוגמאות עבר, שהיא תיצור את ההתאמה הטובה ביותר. מבחינה סטטיסטית, את אומרת, הנה, תראו, יש סיכוי גבוה יותר להצלחה כאשר אישה מגיעה לתחום ההוראה, וכאשר גבר מגיע לתחום ההייטק, וזה השיבות שהיא מייצרת. בצורה מאוד פשוטה.
כלומר, לשכפל את ההטיות ואת הבעיות בדפוסי החשיבה שלנו.
נכון, והדבר הזה עוד מועצם, כי אם אדם מטפל בהחלטה, וזה לוקח לו אולי דקות או שעות או ימים, תלוי במורכבות של ההחלטה, נכון, אתה עושה את זה בעשירית שנייה. ואז פתאום ההטיות שהיו שם קודם לכן, הן מועצמות פשוט מעצם העובדה שמכונה יכולה לקבל המון המון החלטות בשדת זמן.
אבל זיווה, המחשבה שאפשר לעצור את כל זה, או להגיד לכולנו, רגע, בואו נלך אחורה, היא מחשבה מעט מעט תמימה, לא?
בעיניי מאוד תמימה. אני חושב שבהקשר של המכתב הפתוח שפורסם, אילון מאסק ונוח הררי, צריך להפריד בין שני דברים. הראשון זה באמת הקריאה לעצור את המחקר והפיתוח, שזה באמת תמים, נאיבי מאוד. אני לא חושב שאי פעם בהיסטוריה מישהו הצליח לעצור את הסקרנות האנושית או לעצור התפתחות טכנולוגית. אבל הדבר החשוב הוא שזה לקח שיח שהתקיים, אגב, וכן בפורומים בינלאומיים של עורכי דין ודיפלומטים בהרבה הרבה מקומות. שיח אפור ומשעמם שהיה במידה רבה לא זמין לקהל הרחב, והעלה את זה לתודעה, ופתאום זה מכניס פנימה מעגלים גדולים של אנשים, שראוי שביודע, הבינה המלאכותית הולכת להיות חלק יותר גדול מהחיים שלנו בשנים הקרובות, וזה שאלות שממש חשוב לדון בהן.
זיו קציר, מנהל התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית ברשות החדשנות, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, תודה.
רק נגיד שבתום דיווחי התנועה שמיד ניתן, לא יהיו פרסומות.
זה חלק מהלקחים שהפקנו, מהרצון של חלק מהחברים שהזכיר פה זיו קציר, לא לרוץ עם הקדמה יותר מדי מהר קדימה, נכון. אנחנו חוזרים מעט אחורה.
שי לחג מאיתנו, האלון לכיוון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד לגוארדיה, דרום ממחלף קרן קיימת עד ההלכה, דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. ניצן מורן, שלום.
שלום, בוקר טוב, כאן
עד אסף. מה נשמע?
מצוין, מה שלומכם?
מדהים, מעולה. מדהים. אתה פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
נכון.
ואנחנו בפתחנו משימה גדולה, להטיס אסטרונאוטים
לירח.
למשימה בירח.
נכון.
קודם כל, מהי המשימה?
אז ככה, המשימה שאליה נבחרו ארבעת האסטרונאוטים שנאסה הכריזה עליהם אתמול, היא משימה די פשוטה בסך הכל. הם צריכים להמריא מכדור הארץ, להגיע לירח, להקיף אותו ולחזור בחזרה לכדור הארץ. הם לא ינחתו על הירח, חשוב לומר. זאת אומרת, הם עושים איזושהי טיסת ניסוי כהכנה לקראת הטיסה שתבוא אחריהם, שגם תנחת על הירח.
כלומר, זה באמת אירוע מאוד פשוט. מי מאיתנו לא הקיף את הירח וחזר אחר כך הביתה.
נכון. העניין שבשגרה שכזה, האנשים האחרונים שעשו את זה לפניהם היו ב-1972. יוג'ין סטרנן היה האדם האחרון שדרך על הירח, והוא בעצמו לא האמין שיקח יותר מ-50 שנה עד שבני האדם יחזרו לשם.
רגע, אז למה לא עשינו איזה 50 שנה? כי לא היה צורך?
לא כל כך לא היה צורך. זה מאוד מאוד יקר לשלוח אנשים לירח, זה לא כל כך בטיחותי, זה קצת מסוכן, ראינו מה קרה באפולו 13.
יש בחילות גם לפעמים בדרך.
יש בחילות, זה גבוה,
אתה מתגעגע הביתה.
נכון, החללית צפופה מאוד.
זה גבוה, נכון?
זה מאוד מורכב. מה זה?
זה גבוה.
גבוה מה, הירח?
כן.
384,000 קילומטר בממוצע, מקיף את כדור הארץ. כן, עניין של כמה ימים טיסה לכל כיוון. המשימה של האסטרונאוטים שנבחרה אתמול, שנקראת ארטמיס 2, היא תימשך משהו כמו 10 ימים במהלכה ממשוב בחלל.
אז מה חשיבותו של האירוע בעצם זה שהוא מתקיים? רגע, מה הצורך? כלומר, אז למה 50 שנה לא יצח ועכשיו צריך?
אז מה שקרה בשנים האחרונות שנאסא וגם סוכנויות חלל אחרות מבינות היום את הצורך של בני אדם לצאת ולחקור את החלל, זה גם יעודד פיתוח של טכנולוגיות, זה כמובן יביא הרבה מאוד מידע, רקע מדעי ומידע למחקרים מדעיים שיתבצעו אחר כך, זה כמובן מפתח משרות, זה כמובן יעורר את הכלכלה ואת התעשייה האמריקאית, אבל בסוף בסוף המטרה הגדולה והמשמעותית ביותר, נאסא מכוונת לירח כדי להגיע מתישהו גם למאדים, כדי לשלוח את בני האדם הראשונים למאדים, זה תחנת ביניים קרובה יותר וקצרה יותר, אבל בסוף המטרה הכללית היא להנחית אדם ראשון על מאדים, ולעשות איזשהו אירוע היסטורי מאוד גדול.
אז מה אנחנו יודעים על המשימה? כלומר, הצוות הוא צוות מעניין, צוות האסטרונאוטים שנבחר?
מאוד מעניין, מאוד מעניין. עד עכשיו, כל האנשים שהלכו על הירח, 12 במספר, היו כולם אמריקאים ממוצא לבן, בטווח גילאים מאוד 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 מסוים, זאת אומרת, אמריקה הלבנה, המסורתית והישנה, האנשים שנבחרו אתמול מאוד מעניינים, מפקד המשימה, טייס, היה כבר בתחנת החלל הבינלאומית, הטייס שלו, ויקטור גלובר, שאגב היה בארץ לאחרונה בשבוע החלל הישראלי, היה בתחנת החלל הבינלאומית, הוא יהיה אפרו-אמריקאי הראשון שיקיף את הירח, קריסטין קוך שתהיה האישה הראשונה שתקיף את הירח, ג'רמי הנסן שהוא גם אחד ממומחי המשימה, הוא יהיה הקנדי הראשון שיטיס את הירח. המשימה הזאת תעשה היסטוריה בהמון המון המון מובנים, בעיקר בזהות האנשים שיטוסו לשם, ובעובדה שזה טיסת ניסוי. אחריה, משהו כמו שנה אחר כך, אמורה לצאת טיסה נוספת שגם תנחית אנשים על הקרקע של הירח בפעם הראשונה אחרי למעלה מ-50 שנה, וככל הנראה ביניהם גם תהיה האישה הראשונה שתעשה היסטוריה.
יפה, מתי זה קורה?
אז הטיסה של ארטמיס 2 עם האסטרונאוטים שהוכרזו אתמול תקרה בעוד כשנתיים, ואם הכל ילך חלק והכל יעבור כמו שמתוכנן על ידי נאסא, שנה נוספת אחר כך אנשים ראשונים על הירח.
יפה. שנתיים? יאללה, חבר'ה, יש לכם כבר את האנשים, אתם יודעים מה היעד.
יש ביזה.
יאללה, צאו לדרך.
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
נכון.
לא, הדחיינות הזאת אבל, בואו נעשה את זה בעוד שנתיים. חבר'ה, יאללה, יאללה, יאללה.
אני רושם את שניכם למשימת ארטמיס 3, לנחיתה.
אני אשמור על הציוד למטה, אסף נראה לי מתאים למשימה הזו.
אין שם, מה זה, אין שם שמירת חפצים למעלה? אין לך לוקר, אתה לא מקבל לוקר בחללית?
יש, מקבלים לוקר. המקום הוא אגב מאוד מקולטם, החללית היא די קטנה. תחשבו על 4 אנשים שצריכים לשרות במשך 10 ימים בחדר די קטן, הקוטר של החללית 5 מטר והגובה 3 מטר.
זה הייתי מסתדר, כל עוד זה על הרצפה.
לא, לא, אני רן זהבי בקטעים האלה.
אפשר לסדר לאסף חדר נפרד?
אני חדר לבד.
חדר נפרד, נסדר לו. בשירותים הוא יוכל ללכת לישון ויהיה לו קצת פרטי.
ניצן מורן, תודה רבה.
תודה, חג שמח.
חג שמח. היית רוצה לטוס לירח?
לא.
למה? בגלל הקטע הזה שאין לך חדר נפרד?
לא, כי...
סדר לך חדר נפרד בחללית, היית נוסע?
לירח לא מושך אותי, יש לי יעדים...
לא, אבל מה, למה לא?
מרגיש שלא...
אירוע, אתה חוזר לפה למחרה, אתה נותן פה בפתיחת התוכנית שיחה מרתקת.
רק לשיחת הפתיחה.
רק לזה?
רק שיחת הפתיחה זה מעניין אותי, אבל זה מחיר כבד מדי בשביל שיחת פתיחה.
לא, מה כבד? בלעד המרחק?
לא, היד לא מושך אותי. יש שם סטארבקס? לא יודע, יש שם, מה רואים? יש נופים?
תיסע, תראה, לא יודע, אני מושג, לא הייתי שם.
לא יודע.
לא תלך.
דבר עם סוכי הנסיעות שלי שיעניין אותי בזה, בסדר?
לא תלך, לא תדע.
עמק בית שאן אולי, קודם. ואז ניסע.
או עמק בית שאן או הירח.
כן. אני שאלתי אשתי איפה היא מעדיפה להיות בקיץ הזה.
שרון וקסלר, שלום.
אהלן, מה נשמע?
אפרופו הקיץ הזה, מה העניינים?
לא, יש לי תחושה שאשתו של אסף לא תעדיף אף אחת משתי האפשרויות.
נכון, נכון, עמק בית שאן.
אתה צריך להתאמץ אסף.
לא יודע איך,
או זה, או זה,
איך
לא
הגעתי לזה דווקא
הביתה.
בקיץ, עמק בית שאן. בסדר.
יש שם מעיינות שאפשר להשתכשך ולהירטב.
כן.
כאילו, הלכת מהקיצוניות של הקור לקיצוניות של החום.
נכון. היום חם, צריך להגיד, לטובת מי שטרם היה בחוץ.
היום ממש, ממש חם.
גם היה לילה חם.
נכון, נכון, לגמרי, כי אנחנו בשרב. מזג אוויר שרבי בכל אזורי הארץ, חם מאוד מהרגיל, במידה ניכרת. טמפרטורות ממש גבוהות היום, היום אנחנו מדברים על 27 מעלות, גם בערים, גם בחוף, כאילו פרופר קיץ, כן? מבחינת התחושה שלנו גם יבש מאוד. בשפלה, בצפון הנגב, 30 מעלות, באילת, 33 מעלות, באמת מזג אוויר ממש 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 חם. משעת אחר התוריים זה יתחיל להשתנות, כי גם הרוחות יתחזקו באזור הדרום, וזה יכול לגרום שם קצת לאובך, ולקראת הערב, הלילה, נתחיל להרגיש את השינוי. כלומר, כמו שהרגשנו הבוקר, איך שהתעוררנו שכבר ממש ממש חם, אז משעות הערב נתחיל להרגיש את השינוי. גם הרוחות התחזקו, גם הטמפרטורות ירדו, הלחות תעלה, כמו שירו של שלום חנוך, נשבר שרב, עולה הלחות, שמיים מתכסים עננים, כזה. כשמחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, אם היום אנחנו עם 27 מעלות בערים,
שלום מה שאומר בן רובי. מה?
כן, אין את אומר לפני החג, אז יש את שרון. בביתה.
זהו, אני בלי השירה, זה שלך אסף.
כן.
אתה יכול כאילו להמשיך באנדר אם בא לך.
אז רגע, שבירת השרב זה כבר...
מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, שה-20 מעלות, זה יהיה המקסימום. וזה אומר שמחר בערב החג, כשאנחנו ככה מתקשטים והולכים ליל הסדר, אז הטמפרטורות בערים תהיינה קצת נמוכות. כלומר, אנחנו נהיה בסביבות 14 מעלות, זה קריר, כאילו...
אבל אז חוזרים שוב...
אז אולי זה לעשות את ליל הסדר בתוך הבית ולא בחוץ, נכון?
נכון,
אבל חוזרים שוב לחום אחר כך, מה, בסוף שבוע?
בסוף שבוע, בדיוק. רביעי חמישי טמפרטורות ככה נצלו למטה, לא חורף, אבל קריר, ואז סוף השבוע שוב פעם חוזרים לטמפרטורות של היום. כלומר, שוב פעם אנחנו עם קפיצה פתאום כזו ממש ניכרת, כלומר, הלילה בין חמישי לשישי כבר יעשה יותר חם, כשיהיה יום חם, וגם שבת יהיה חם. אז יש לנו שינויים מאוד מאוד קיצוניים, שזה אביב במיטבו. ככה הוא עובד האביב.
טוב, שרון וקסלר.
חג שמח,
חג שמח ותודה רבה.
חג שמח, חברים, חג שמח.
נאחל חג שמח ופסח מוצלח, גם לאיתמר דרוקמן שערך. הדס איוון וליהי לאופר הפיקו, יאיר ניומן וקובי בג'יק על הביצוע הטכני, חגית אלחיאני הביא את דיווחי התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, אסף, להתראות.